הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים רובי.
צהריים טובים.
נהדר, שלומך טוב.
נגיד.
כן, הכל בסדר?
הכל בסדר.
יופי, יופי, צריך קצת יותר להתקרב למיקרופון, אבל נהדר. והיום אנחנו עם שני אורחים על הטלפון, ריקו ודרור. איתנו?
צהריים טובים, אני פה.
וריקו?
גם אני פה.
בונה, איזה יופי. דרור, אמרת שאני לא אצליח להעלות את שניכם על הקו. ראית? הצלחתי.
יפה, אתגרנו אותך, ויכולת גם לאתגר הזה.
כן, כן, אז דרור פשוט קצת בעיות טכניות, נקרא לזה, אז הוא נשאר בבית. וריקו כרגיל בפינה, אז ברוכים הבאים לפינה שלנו. מה קורה, ריקו?
בסדר גמור, אבל איזה בעיות טכניות? אנחנו מדברים איפה שהוא חזר, נכון?
הוא חזר, יש לו בעיות טכניות ברגל.
בעיות טכניות ברגל, לא, זה לא טכניות, זה לא ברגל, זה הגיל. דרור, קדימה, נו, בוא, תודה.
אני הצעתי לו לעשות ריסטארט, אבל הוא לא כל כך רצה. כן, הוא עושה עכשיו ריסטארט. רגע, אני תוך כדי מתייג אותנו. אז יש לנו את רובי פה, שרובי בדרך כלל, אתם מכירים אותו, אני חושב, לדעתי. אבל רובי מתעסק במה שנקרא תיווך נדלן, ייעוץ נדלן בכל האזור צפון הירקון. ריקו, זה השכונה שלך, רק שתדע.
השכונות הצפוניות. היי ריקו, מה קורה?
מה קורה, רובי יקר? איך אתה? מה שלומך?
וואלה, הכל טוב, הכל טוב.
איזה כיף לשמוע אותך. באמת, מי שרוצה לראות בצפון תל אביב, ולא רק, אבל באזורים הטובים, רובי בהחלט זה האיש שלכם.
יש הבדל קטן במינוח בין צפון תל אביב לשכונות הצפוניות.
שנדבר על זה?
אתה יודע, יש צפון תל אביב, צפון ישן, חדש והצפוניות. אז תמיד אנשים שאומרים איפה אתה עובד, אז אתה אומר להם צפוניות, ישר לוקחים אותך לאזור של יהודה מכבי או אזורים האלה. אבל אנשים לומדים להפריד את זה עם הזמן.
כן, עוד בינינו, מה זה משנה אם זה 50,000 שקל למטר מרובע או 62,000 שקל למטר מרובע? כן, זה כמעט אותו דבר. עדיין זה... אבל כן, יש שוני בזה. אני בתור תושב של תל אביב, אני פחות רואה שוני בזה, אבל אני לא יודע, חוץ שאני בבועה שלי, אני לא יודע. כן. וזה כבר שיחה אחרת. זו שיחה אחרת. תגיד לי, רובי, שרציתי לשאול אותך.
כן.
כמה זמן מדף יש לדירה חדשה שמגיעה אליך למכירה? היום, בחודשים האחרונים.
זמן מדף נכון להיום הוא בממוצע של 4 חודשים עד 8 חודשים אפילו, אוקיי?
גם היום בתקופה המחורפת שלנו?
עכשיו, שוב פעם, יש הבדל בנכסים. אם אנחנו מדברים על נכסים כמו דירות 2-3 חדרים בנווה שרת או אדר יוסף, שאנשים קונים אותם גם בכובע של דירה להשקעה וגם בכובע של מגורים, זה יכול להיות גם שבועות, אוקיי? יכול להיות גם אפילו שבוע.
אז זהו, האמת שהפתעת אותי. בואו קודם נסביר למאזינים, זמן מדף זה בעצם מהדירה שנכנסת למחירה, אומרים לרובי שלום, אנחנו רוצים למכור את הדירה, ועד הרגע שהיא נמכרת. זה זמן המדף.
אבל ריקו, במסגרת של הדיוקים, הוא לא מתעסק רק בדירות, הוא מתעסק גם בבתים.
נכון.
והמגוון, המנעד של המחירים, שהאזור של עונה... זה אכן מדירות של 2.5 חדרים ב-2.5 שקל.
נכון.
ועד צמודי קרקע עם עוד איזה...
עם תקציבים אחרים.
עם עוד 0.1.
אני יכול להגיד לך שבשבוע האחרון, לדוגמה, הייתה איזושהי דירה שפורסמה על ידי לקוח. היו לי כמה אנשים שממש רלוונטיים וחמים לדירה כזאת, בתקציבים של הפלוס מינוס 2 מיליון. הגעתי לראות, ישר אמרתי ללקוח, יש לי עכשיו מישהו להביא לך, אני רק חוזר אליך תוך שעה ואני מתאם איתך. אחרי שעה חזרתי אליו, הוא אמר לי, אז עצור, אל תגיע, קיבלתי בשעה האחרונה 3 הצעות משלושה אנשים שהגיעו במקום, נתנו לי את המחיר שביקשתי. אני עושה עכשיו אין דן דינו למי אני רוצה למכור.
וזה לפני שחתם לך בלעדיות.
שוב פעם, זה היה רק, זה עוד לא נכנס לשוק, אוקיי? אז הנכסים האלה, בתקציבים של השני מיליון, זה, שוב פעם, נכנסים פה גם משקיעים ונכנסים גם אנשים שרוצים לגור באזורים הספציפיים, אז שם בעצם יש עודף ביקוש קשיח, מה שנקרא לזה. אבל בתקציבים של השלושה, 3.5 מיליון ומעלה, שם כבר יש קצת יותר רגיעה, כמו שאומרים.
כן, כן, זה מה שאני יודע, האמת שהפתעת אותי קצת מ4-8 חודשים, אבל אני חושב שבאמת ההסבר של דרור על בין בתים פרטיים לבין דירות, זה כנראה ההבדל, כי אני יודע שדירות, לא משנה אם זה צפון תל אביב או שכונות הצפוניות, היא על המדף בערך שבוע, או שבועיים אם מתעקשים על המחיר, זה בתקופה האחרונה, נתקלתי בכמה דברים, ואני חושב שהשוק כל כך רותח, וזה בעצם הנושא, אנחנו דיברנו לפני שבוע ואמרנו, וואו, איזה מטורף היה וכמה דירות נמכרו והיה, ואנחנו רואים שהשבוע עוד פעם, CSE עוד פעם נשבר, השוק כל כך רותח, מתחמם יולי-אוגוסט בחוץ, לא רק במזג אוויר, אלא גם במחירת הדירות, השוק לוהט ולוהט ולוהט, מה שזה אומר שהמחירים עולים. ומה שאומר שחסר עוד דירות, וזה באמת זה מנוגד לכל מה שאנחנו בעצם מצליחים לראות, שנת קורונה ואנשים בחל"ת ואנשים פחות עובדים, אבל אנשים קונים דירות.
וכמובן בחודש האחרון מן הסתם, חודש הקיץ, חודש הסחירויות, בין ראשון ליולי לבין 15 לאוגוסט, שם מתנקז בעצם כל ה-90% מהביקוש השנתי להשכרה, כמות הביקוש היא מטורפת, אין מספיק היצע בשוק לאנשים, וזה בכל האזורים. וכאן בעלי הבתים תופסים טרמפ על הביקוש, ואמרו לי שהם רוצים מחיר הרבה יותר גבוה ממחיר שאני הערכתי, הייתי קצת צפקן, ובסוף הם העלו ב-5-10% ממחירי השוק ההוגנים להשכרה של אותו נכס,
וקיבלו
ואפילו סגרו את השנה השנייה, או בעוד 5%, או נוסיף את המדד שיהיה תמיד כבר השנה השנייה כבר משודרגת. כי אנשים באזור
אני
גם
לא,
רוצים
אני לא
מינימום
מה, שנתיים. אני לא יודע מה... טוב, אני לא רוצה להתבטא. אני חושב שיש כאן סוג של עודף חיה לא קשירה.
יש פה עודף...
אבל
כסף.
אתה יודע, אופר זה ביקוש ויצע, זה מנה עסקים. זה כבר לא נדלן, זה מנה עסקים. זה מה שיש, ביקוש, יצע...
כן, אבל ריקו, בסוף הכל התפוצץ. הכל התפוצץ לאנשים בפרצוף לדעתי, באיזשהו שלב, אנשים לא יוכלו... אתה יודע, הכל מתחיל מבסיס מסוים. הבסיס מסוים של אנשים היום כבר אין מספיק כסף לרכוש דירות.
אבל אופר, אמרנו את זה בשנת 2000 שהמחירים עלו, ואמרנו את זה בשנת 2012 שהמחירים עלו. אנחנו אומרים את זה אחת לכמה שנים. ונכון, אנחנו נמשיך להגיד את זה, אבל עובדה, העובדה היא שמסתדרים, ובואו לא נשכח שבתקופות האחרונות, בשנתיים, עוד מעט שנתיים כבר האחרונות, אנשים פחות חיי הנהנתנות שלהם, הם טיפה ירדו כי אין להם מה להוציא בגלל הקורונה, אז פתאום נהיה עוד קצת כסף פנוי, אז אומרים, אוקיי, הסתדרתי ככה וככה, בוא נחיה עכשיו. אז יעלה לי עוד 1,000 שקל לדירה, וואלה, לא קרה כלום, אבל זאת הדירה שאני רוצה לסחירות. ולכן המחירים עולים, פשוט ביקוש ויצא, אין מה לעשות. אנשים רוצים לחיות, אנשים גם הבינו שצריך לחיות את החיים עכשיו. הקורונה לימדה אותנו, אנחנו עוד מעט שנתיים בדבר הזה, באירוע הזה, הקורונה לימדה אותנו לחיות ועכשיו. אז אנשים אומרים, אוקיי, בסדר. אז אני במקום שיפתחו את הגבולות באמת בצורה פתוחה בכל העולם, במקום פעמיים או שלוש בשנה, אני ניסה פעם בשנה, וואלה, מה קרה? אבל אני ארחיב יותר טוב כאן, אני אלך עוד קצת למסעדה שאפשר, אני אזכיר את הדירה קצת יותר טובה.
אני רוצה להגיד לגבי הנושא של הדירות להשכרה, התקשורת והעיתונים והאתרים הכלכליים נתנו לבעלי נכסים לאחרונה ביטחון להעלות את מחירי השכירות. כאילו, הם פותחים את העיתון בבוקר, רואים שהמחירים עולים, רואים שכתוב שהשכירויות עולות, אומרים, רגע, אם שנה שעברה קיבלתי 7,000 על הדירה, אני לא צריך להתבייש לבקש עכשיו 7,500 או 8,000, בוא ננסה, ותפס. כאילו,
רובי, שנדבר על אפקט העדר?
בדיוק.
זה בדיוק מה שקורה.
זה המצב.
כן, זה מה שקורה, וזה ימשיך.
אבל אתם שוכחים עוד תופעה שהתרחשה בחודש הקודם, שזה שבירת כלי המשכנתאות.
זה כן.
זה עוד פעם, זה game changer שהוא מטורף. כמות המשכנתאות שנלקחה בחודש העבר היא פי 2 מהחודשים שהיינו מדברים עליהם. פי 2 ויותר, בסדר? כשהיינו מגיעים ל-5, ל-5.5 מיליארד שקל בחודש, היינו מרימים גבה. זה אומר שיש כסף זול.
אני אגיד לך משהו, דרור. הדבר העצוב בכל השבירת C הזה, שהבנקים כמעט ולא תגברו או הגדילו את הכוח אדם שלהם.
כן,
זה
מדבר אופר מהצד של...
וואי וואי.
לא,
נכנסה
לי שיחה
במתינה,
זה הסיפור.
לא, לא. הבנקים לא הגדילו את הכוח אדם שלהם, יש שם בלגן, ואני רואה את הבנקים מתחילים לעלות היום ריביות. לא, שם הבעיה הגדולה. יתחילו.
זאת אומרת, למחזר זה לא התקופה.
אני, לא, למחזר, הסתכל, היום אתה תרים טלפון לבנק, תגיד שלום, אני רוצה משכנתה, יגידו לך אין בעיה, תבוא 9 באב הבא, בערך, לפגישה בבנק. ואם אתה לחוץ למשכנתה, אתה בברוך. זאת אחת הבעיות. ומצד שני, הבנקים, אתה יודע, הריביות זולות, אבל הם פחות, אם פעם בנק היה צריך להגיע סניף מסוים ליד X, הוא מגיע לזה בתחילת החודש. אין כאן אינסנטיב שלו להתחיל להתחרות יותר מדי על משכנתא מצד אחד, ועל תיקים בעייתיים, זה עוד מעט אנחנו נדבר עם רובי על תיקים בעייתיים, הגוש הגדול. זה גם כן, זה כאב ראש לפקידה שצריכה לעשות פי 3 עבודה בזמן שהיא יכולה לקחת משכנתא דירה לקבלן וזהו.
חבל שאני יכול להישאר איתכם עד הסוף, כי יש לי הרבה מה לדבר על הגוש הגדול, אבל
אני חושב גם שזה מה שדיברנו לפני שבוע, אם אני לא טועה. כל המשכנתאות החוץ-בנקאיות התארח בתוכנית, הרי מחברת ביטוח על כל הנושא נכון. הזה, וזה מה שהולך לפרוח. אם צריך לשים על איזשהו סוס מנצח, נראה לי בשנה הקרובה יהיו הרבה משכנתאות חוץ-בנקאיות, גם כי הם יותר מהירים, גם כי אנשים יגידו, אוקיי, אני חייב, אם לא אני מאבד את הדירה וזה וזה וזה, או לא יאשרו להם, או לא מה, אז ילכו לשם. נכון שזה אחוז 2-3 אולי יותר גבוה, אבל בהחלט...
כן, כן, השוק הזה, אני לא יודע אם אמרתי, אבל לפני שם חודש היה את הכנס של התאחדות יוצאי המשכנתאות, כל החברות שנתנו מימון לכנס הזה, זה היה חברות חוץ-בנקאיות, ממש. לא בנקים, אלא גופים, גופי אשראי חוץ-בנקאים, כולם, יש שם 4-5 כאלה, היו שם.
הם גם נכנסו בשנה האחרונה...
אז נותנים חסויות, אתה מבין?
כן.
גם נכנסו לשוק ההון בשנה האחרונה, הרבה גופים כאלה, ככה זה גרם להם לעוד יחץ.
טוב, ריקו.
דרור, איך כל זה לא זולג אלינו? לא יודע, חשבון בנק שלי רק שיורד, לא עולה.
בוא נפתח בנק משכנתאות, ריקו. יכולים ביחד לתת משכנתה אחת, אולי.
חוץ בנקאית.
כן.
טוב, חברים.
ריקו, תודה רבה.
כן.
וואלה, איזה כיף לשמוע אותך.
שמחתי גם.
שיחה אחרי השידור, אני קשקש קצת.
בכיף, בכיף, באהבה.
יש לך זמן, ריקו.
מי מדבר? זה עם הרגל למעלה?
כן, זה רגל מעץ.
השאיר אותי לבד פה.
חברים, אני דרור אופר, כרגיל, כרגיל, אני שמח כל כך להיות אורח, להשתתף בתוכנית כבר כל כך הרבה שנים, באמת, לכבוד ולעונג לי.
בדיוק ראיתי שאנחנו תוכנית 129 עם רובי, תוכנית הבאה זה 130. פה ברדיו סול, פה ברדיו סול.
יאללה, לא יאומן, לא יאומן. ומה שרציתי להגיד למאזינים זה דבר אחד, רוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים כבר עולים.
כן, כן.
שיהיה חמישי שמח.
חמישי שמח. תודה, ריקו. תודה. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור על הקו.
כן, כן, בטח.
מה נשמע, דרור?
אנחנו בסדר גמור.
כן, כן, ידר. אנחנו גם היום מארחים את רובי צוק. רובי הוא מומחה נדלן לכל שכונות, שכונות, איך הגדרנו את זה?
הצפוניות של תל אביב.
אז כמו שאתה יודע, דרור תמיד איתנו באולפן, תמיד. בדרך כלל איתנו באולפן, אבל היום בגלל בעיות טכניות.
אני אדמיין אותו כאן לידי.
כן, כן, תחבק אותו ככה יפה. בעיות טכניות, אז הוא...
ריקו, רובי, תתקרב יותר למיקרופון, אבל.
עכשיו אני, כן.
כן, מי זה רובי?
רובי, תעשה לנו סדר.
כן, מי זה רובי?
מי זה רובי? אוקיי. רובי צוק, אני בן...
מיקרופון ישר.
רובי צוק, אני בן 46, אני מתווך במקצועי כבר, בוא נאמר, בברוטו, בסביבות עשור. אני בכלל התחלתי קצת על קצה המזלג. לפני שהתעסקתי נטו בתיווך, התעסקתי בעיקר בתיווכים של כינוסי נכסים. זה בעצם התחום הנדלני שהכניס אותי לענף הזה. אצלנו במשפחה אוהבים את עולם הכינוסים והמכרזים. ככה נחשפתי לתחום, גם לקבל, לראות נכס ולהגיע לנכס עם פרזנטציה אחרת מאשר כובע של מתווך, ואז בעצם להגיע ולהציג ללקוחות נכס עם כל המסמכים בצורה מסודרת, עם הערכת שמאי, וגם משהו שלא נמצא בשוק היה נראה לי משהו מאוד מעניין. וככה נכנסתי לשוק התיווך, וזהו בגדול. אני גדלתי בשכונות הצפוניות של תל אביב, שם אני היום עובד, שם אני מכיר את השטח, בעיקר בשכונות הצפוניות המזרחיות, כשאנחנו מדברים על המזרחיות, זה השכונות שמזרחיות לאיילון.
בבלין? לא.
לא, אין דבר על רמת החייל, נאות אפקה, רביבים, גני צהלה, רמות צהלה, צהלה, מעוז אביב, אדר יוסף, נאות אפקה, תל ברוך. כל השכונות האלה. אלה בעצם השכונות שאני פחות או יותר נמצא בתוכם.
זה מאוד חשוב להכיר שכונות ספציפיות, ולא, אני מתעבר בתל אביב ומתעסק בדרום, מרכז וצפון,
כן,
נכון?
לפעמים אני רואה אנשים מפרסמים בפייס, מחפש המלצה על מתווך בתל אביב. איפה בתל אביב? מה בתל אביב? מי מכיר? מה מכיר? צריך לדעת בדיוק כיווני אוויר, כבישים ראשיים, גני ילדים, בתי ספר. אתה צריך אוכלוסייה, לפעמים שכונה, ושכונה, השכונה שנמצאת ממולה היא שונה לחלוטין בחתך האוכלוסייה, במצב סוציו-אקונומי, והרבה דברים.
רובי, בוא נחזק רק את נושא ההתמחות. צריך להבין שבן אדם, מתווך שקם בבוקר, והולך לראות דירה, אמרת בצהלה, ונלך לנווה שרת, ונלך מערבה לכיוון הים, לגוש הגדול או לרמת אביב הישנה, חוצה את הירקון למה שנקרא צפון ישן, והולך דרומה ללב העיר, וחותך, ונגיד שהוא עוצר ביד אליהו בשכונת התקווה, שלכל אחת מהשכונות יש את המאפיין, את הצרכים, את האוכלוסייה, את השפה.
ואת המחיר למטר.
ואת המחיר למטר, ואת המחיר לדירה, וצריך להבין שאין דבר כזה מתווך שהוא מומחה לכל השכונות שציינו, כי כל שכונה, למרות שהמכנה המשותף שזה שכונה בתל אביב, עם שונות הרבה יותר גדולה מאשר הדמיון. ואני חושב שבשיחה איתך היום אנשים יבינו את החשיבות של, הנה בן אדם שיקרא לזה לא חוצה את הירקון דרומה.
נכון. לא רק דרומה, גם יותר צפונה ומזרחה. מזרחה יותר. בעבר הייתי גם יותר בצד המערבי, היום אני ב5-6 שנים האחרונות הרבה יותר בצד המזרחי. אין מה לעשות, אתה לומד שככל שאתה תתמקד כמה שיותר באזור מסוים, ככה תבין אותו יותר טוב, ותלמד גם להעריך נכס תוך דקות.
אתה גם תדע על כל זבוב שעובר, אתה תדע איך הוא, לאיזה כיוון הוא אהב.
לגמרי. היום נוצר מצב שכאילו נגיד מגיעים שמיים לאזור, מתקשרים אליי, אומרים לי כמה אתה מעריך את הנכס, יכולים גם להתקשר לעוד מתווך שתיים, בסוף לעשות את הממוצע בין מה שהמתווכים אמרו לו, וזה מבחינתם הערכת שמי. אוקיי?
בסדר. עוד פעם, נוסיף כוכבית ענקית, אבל
ברור, ברור,
זה לחלוטין. חלק מערכת השמיים.
חלק, נכון. אוקיי.
כן, לא רוצים להסתבר כאן עם השמיים.
עם, נכון, עם, כן.
אוקיי. מה מאפיין את האזור הזה, דרך אגב? בניגוד ל...
תראה, בוא נאמר, בשכונות הצפוניות בעבר, מה שבאמת פרסם אותם זה החל מ, אתה יודע, רמת אביב ג', רמת אביב, אזורי רמת אביב שהם היו יותר בשנים של שנות ה-50-60, אז לא היה כמעט שכונות מזרחיות, והיא אופיינה באוכלוסייה סוציו-אקונומית בינונית ומעלה. אתה רואה את זה עד היום ב... תוכניות או סרטים מסוימים שבעבר חיו שם, מעמד גבוה, בעיקר ברמת אביב, רמת אביב ג', אבל בעשורים האחרונים באמת כל האזורים האלה, אוכלוסייה מעורבת, כמובן שהמחיר הוא בעצם סלקציה לסוג האוכלוסייה.
יש הרבה אוכלוסייה צעירה שנכנסה לשם, נכון? יחסית ל...
נכון, יש הרבה, גם אוכלוסייה שגדלה שם וחוזרת היום, וגם ענף ההייטק שמביא הרבה אקזיטים של הייטקיסטים חדשים, מביא דור חדש של צעירים בני 20 ו-30, שפתאום מגיעים לך עם תקציבים של 5-10 מיליון, ומחפשים נכסים באזורים האלה. דבר שבעבר פחות ראית אותו, מבחינת הגילאים, באים בחור צעיר בן 28-29, אומר אין לי תקציב גבוה, עד 6-7 מיליון מקסימום. אוקיי?
עד 6-7 מיליון.
אתה מבין?
תקנה שכונה אחת שלמה בדרום תל אביב.
כן, אז זה דברים שכן קורים בשנים האחרונות, שאתה רואה שבאמת יותר צעירים בגיל מגיעים ליותר, לנכסים בעלי שווי יותר גבוה. אוקיי? וגם היום, אתה רואה גם בבתי קרקע, משפחות ממש צעירות, בגילי גיל 30, שבעבר ראית את הנכסים האלה מאוכלסים על ידי גילי 40-50 פלוס. והיום אתה רואה אותם גילי 30 בווילות, בדו משפחתי, בבתי קרקע בעצם.
יש הרבה וילות דו משפחתיים באזורים האלה, לא, נכון?
כן, לא, יש. יש, לדוגמה... יש לך שיקון דן, רמת החייל, רמות צהלה, גם גני צהלה, גם צהלה, גם קצת בנאות אפקה והדר יוסף.
שכחתי לגמרי את השכונות האלה.
כן, אז בשכונות האלה יש הרבה דו-משפחתיים, יש גם הרבה קוטג'ים של רביעיות, אבל יש גם הרבה את הבתי סבתא של שנות ה-50, מגרשים של 250 מטר, עם בתי סבתא ישנים של 80-90 מטר, שהיום מגיעים החבר'ה החדשים ורוכשים את הנכסים האלה, או שמשמרים אותם ומשפצים אותם, או שבעצם הורסים, ומנצלים זכויות שיכולים להגיע פתאום במקום 80 מטר ל-200 פלוס. אוקיי? ואז אתה רואה קצת היום באזורים הישנים האלה, נכסים קודם כל קצת יותר גבוהים, פתאום ממפלס אחד לשניים, שלושה מפלסים, ובעצם בנייה חדשה. שבעצם הגיעו לשם הרוכשים, כי חיפשו בית עם גינה. אנשים היום מחפשים בית קרקע ולא גינות קטנות, רוצים דברים גדולים. אז אתה יודע שהיום בנכסים, של, במגרשים של רבע דונם לפחות, בן אדם יקבל לפחות 120-150 מטר של חצר. ובעיקר בשנה של הקורונה, שפתאום אנשים הבינו ש... מרפסת של 15-20 מטר זה פחות משהו שנותן להם איזשהו התעוררות. אז כן, אתה זולג לכיוון הדירות גן והבתי קרקע, ופתאום היום גם גינה של 40-50 מטר זה נחשב גינה גדולה. ואלה שמוכרים את הגינות של 40-50 מטר הם מחפשים היום את הגינות היותר גדולות של 100-150 מטר. כמובן, הכל באילוצי גודל המגרש, אבל כן, זה המצב. אני יכול להגיד לך שיש נכסים, בדיוק אפרופו דיברנו בהתחלה לאורך זמן של נכס בשוק. אז נכון שאנחנו שומעים בתקשורת שיש נכסים שכמה ימים או שבוע, שבועיים נמכרים. אבל בבתי הקרקע יש הרבה נכסים שנמצאים גם בשוק שנה וגם שנתיים, אוקיי? עם כל הרכבות שיש שוק בוער ורותח, יש גם הרבה נכסים שנמצאים הרבה זמן בשוק, או שמהסיבה שהמחיר גבוה מדי והבעלים לא מתגמשים במחיר, אז יכול להיות שהמצב של הקורונה ועודף הביקוש והזמן בסוף כן צמצם את הפער והגיע למחיר הזה. ואם ניגע שוב פעם בעוד סיבות שנגיד על נכסים ספציפיים שנמצאים בשוק הרבה זמן, זה בעיקר נכסים שפונים לכבישים ראשיים, בתים משותפים ללא מעלית וקומות ראשונות, שאלה פחות או יותר, איך אומרים, הנכסים שיש יותר בשוק ונמצאים באורך זמן ממושך יותר. כמובן שדירות קלאסיות רגילות של קומה שלישית ומעלה בבית משותף עם חנייה, מחסן, מרפסת, ממד, הרבה יותר קל למכור היום ויש את הביקוש שלהם, רק ש אין הרבה סחורה היום כזאת בשוק, יש ממש ממש מעט. זהו, אנחנו מקווים שלפעמים אתה רוצה שקצת דברים ישתנו טיפה בכלכלה לכאן ולכאן, כי אתה יודע שזה קצת אולי יגדיל איזשהו עצה, ואז יגיע עוד סחורה לשוק בצורה כזאת או אחרת.
זהו. דרור?
לא, אני מסכים, אנחנו גם קוראים וגם מרגישים וגם ערכנו באולפן, מדבר רחב של מתווכים שמציינים את הביקוש ההולך וגובר לדירות ירוק איך שיוצאים מהבית, ולאו דווקא לפארק אלא לגינה עצמה. חווינו את זה בשרון הצפוני, בכלל בפריפריה הצפונית, וזה די ברור שגם בתוך העיר תל אביב מי שיכול להרשות לעצמו להוציא כמה מיליוני שקלים על רכישת מיליוני שקלים יפים, אני בטוח שהתופעה הזאת היא מתרחשת, והאזור של רובי זה האזור.
נצא לשום כמה דקות של הפסקה, מה אתה אומר? אתה ערוך לזה, דרור? אתה ערוך לזה?
אני כן. אבל יש לי עוד הרבה שאלות לשאול את רובי.
אז יאללה, בוא ניקח 4 דקות של הפסקה, ואנחנו נחזור אליכם מיד.
יאללה. אני נשאר.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, נמצאים כאן באולפן, דרור?
כן, ורובי צוק איתנו.
נכון.
באולפן.
באולפן, רובי כן, גם באולפן.
רובי.
כן.
כמה מקובל, בוא ניכנס קצת לעולם התיווך. כמה מקובל לעבוד בבלעדיות ובשיתוף פעולה במתחים באזור שלך?
לא מקובל, אנחנו עובדים, אנחנו, בוא נאמר, באזורים שלנו אנחנו כמעט כולם מכירים את כולם. כולם עובדים באמון מלא, אנחנו פחות בשיתוף פעולה. יש את המשרדים הבודדים שהם מהמשרדים שמשתפים פעולה בשבועיים האחרונים של הבלעדיות. יש כאלה.
כן.
אני ועוד הרבה קולגות שלי די בשבוע, שבועיים הראשונים כבר משתפים פעולה ולא שמים מקל בגלגלים של הלקוחות, אלא המטרה להניע את, את כל השרשרת.
אני חייב רגע לשאול בתור אזרח תמים, בסדר? אתם מרשים לי. אני יודע את המנגנון בערך. אבל מה זה אומר שיתוף פעולה? אם אני עכשיו רוצה למכור נכס וחתמתי לך רובי על בלעדיות, מה הכוונה שלך שיתוף פעולה עם מתווך אחר?
שיתוף פעולה, אם אתה לדוגמה חתמת על נכס בלעדיות, ואתה, המטרה שלך בעצם למכור, על ידי זה שאתה תחשוף את הנכס לכמה שיותר אנשים, ולא תמנע מאף לקוח לראות את הנכס, לא על ידי לקוח פרטי, ולא על ידי לקוח שיגיע דרך מתווך.
כלומר, יכול להיות שאת הנכס שלי מתווך בכלל אחר,
כן.
מרמת גן, סתם דוגמה, רוצה...
בהסכמה כמובן.
לא, זה מתאים לנכס הספציפי הזה.
בוודאי.
אני פניתי אליך, אתה עובד, יש לך, הגיע, אבל הגיע לדרור שפעם עבד ברמת גן, לקוח שהמפרט של הנכס שלי מאוד מתאים לו. אז אתה כאילו חושף את זה לדרור, ודרור יכול לבוא בדיוק. אליי.
בדיוק, ואנחנו בגדול עובדים על קופה משותפת.
כלומר, אתם חולקים בעמלה, נקרא לזה ככה.
נכון.
זו הסיבה שמתווכים מצד אחד, כמו שאמרת, פחות אוהבים בהתחלה לחלוק, כי אז הוא מהר מאוד חולק בעמלה.
היום אנחנו בעידן של הרבה יותר שיתוף פעולה מבעבר. בעבר היו משרדים שישר באו מראש ואמרו, אנחנו לא משתפים פעולה. היית פונה אליהם, אם אפשר לראות נכס XY, והיו אומרים לך, לא, ממש לא. יש לנו סוכנים, תודה רבה. אם נצטרך, בשבוע האחרון של הבלעדיות נראה לך, נחתים אותך, ואז כביכול גם בתקופה שלאחר הבלעדיות, תקופה מסוימת, אתה עדיין כבול אלינו, אוקיי? אל תנסה לעקוף אותנו. אז... הרבה...
צריך לזכור שהמתווך שקיבל את הבלעדיות מבעל הנכס די מחויב לבעל הנכס לשתף את שאר המתווכים, כי הרי זו חלק מהסיבות שהוא קיבל את הבלעדיות, הוא הבטיח לו תחרות מלאה לנכס.
נכון. המטרה בעצם זה לא לחשוף את הנכס כמה שיותר ולהגיע לכמה שיותר לעסקה מהירה במחיר הטוב ביותר. לטובת הלקוח. וכן, גם כאן, באזורים שלנו, גם רובו נאמר 70-80% מהמשרדים, מכירים אחד את השני, מכירים את האנשים, עושים שיתופי פעולה, עושים בית פתוח, אנחנו מראים אחד לשני נכסים, ואנחנו אפילו בינינו, אנחנו, מרוב שאנחנו כבר מכירים, אנחנו לא מחתימים אחד את השני על איזה שהם הסכמים, אלא אם כן פתאום מגיע איזה מישהו שלא מכירים, כי בשמות אנחנו, אתה תגיד לי שם, אם אני לא מכיר, סימן שהוא לא מהאזור, גם אם הוא אומר למישהו שהוא מהאזור.
צריך לתת עוד נקודת מבט. אם יש בשכונת, נלך בכוונה לנווה שרת, אם בנווה שרת יש 3-4 משרדים חזקים, אז יכול להיות שמי שמחפש מאוד ממוקד בנווה שרת כבר מכיר את שלושת המשרדים,
נכון.
הצרכים שלו אצל שלושת המשרדים, ולכן אומר אותו מתווך שקיבל את הבלעדיות, רגע שנייה, יכול להיות שאותו לקוח שמסתובב אצל שלושתם נמצא גם אצלי.
נכון.
תנו לי, אני מרשה לעצמי בשבועיים שלושה הראשונים לעבור על מאגר הלקוחות הקיים שלי.
בגלל שאין בלעדיות הלקוחות.
בגלל שאין בלעדיות הלקוחות. ואם לא הצלחתי, אני במסגרת הלקוחות הקיימים שלי, מתקדם עם מישהו בעסקה, נתחיל להגדיל את המעגלים ונתחיל לפנות למתווכים.
נכון.
צריך לזכור גם שמתווכים, שיש להם לקוחות, רואים את הפרסום של רובי או של כל אחד אחר בשכונה, והם כבר יודעים לבוא ולהגיד, היי רובי, יש לי לקוח שמתאים, ורובי יכול לבוא ולהגיד להם, כן, כן, חכו שנייה. גם הלקוח שלך שמתאים, יכול להיות שראה את הפרסום שלי, ואני הייתי רוצה קודם כל לעשות זה בעצמי. וזה מאוד לגיטימי.
אני רוצה להגיד לך שבתקופה האחרונה שמתי לב, נגיד בשנה האחרונה, שיש כמה נכסים באזורים האלה ש... נמצאים למחירה בבלעדיות על ידי סוכנים שבכלל לא עובדים באזור ולא מכירים את האזור. היה פעם איזה בית קרקע שנמכר.
קרוב משפחה כנראה.
נכון, גם.
קרוב משפחה, היכרות אחרת.
חברים, היכרות צבאית או כל מיני כאלה, שפתאום מישהו מנס ציונה מוכר איזה בית לא יודע, בתל ברוך, ומישהו מדרום תל אביב מנסה למכור בית בצפון תל אביב. וכן, נכון, ספציפית היה במקרה כזה של קרוב משפחה, שהוא העריך את הנכס כמו דרום תל אביב באזורים של 50 ומשהו אלף שקל למטר, וכאן אולי ספציפית בנכס הזה, הנכס הוא 36, 37, 38 אלף שקל למטר, ואז מה שקרה, הוא פתאום לקח, קיבל בלעדיות, הוא משווק את הנכס במחיר של 20-25% מעל מחיר השוק. למה? כי הוא בראש... של דרום תל אביב.
הוא לא מקומי.
הוא לא מקומי. אז גם אף אחד מהמתווכים באזור לא מתייחס אליו. אוקיי, אתה יודע, אנחנו נותנים לו...
אז אני חושב שגם בתור מתווך, אתה צריך להיות איפשהו עם זיקה קרובה לנכס, כי אנשים רוצים לראות.
לגמרי.
אז אתה צריך, מה, אתה כל פעם תשלח, תיסע מנס ציונה לתל אוטון, זה לא למות, אבל עדיין, איילון, פקקים.
היה עכשיו דוגמה איזשהו נכס, שיש עדיין איזשהו נכס עכשיו בשוק, איזה סוג של פנטאוז, שבעל הנכס בעבר שאל אותי מה אני מעריך אותו, אמרתי לו, אי שם בין 4.8 ל-5.200, אמר לי, אוקיי, בסדר. הוא הביא קרוב משפחה שלו, היא מתווך בכלל מעיר אחרת, פרסם אותו ב-7.2, אוקיי? לא הבנתי מה הוא רוצה. כל 3-4 חודשים... כבר יותר משנה הוא מוריד 100-200, הוא יורד לאט לאט עד שהוא יגיע לה. אז שוב פעם, זה שיש לך מתווך קרוב משפחה והוא אומר לך, ואתה אומר לו בוא תמכור לי את הנכס, והוא עושה בכלל בדיקה של מחיר למטר בלב העיר, ואתה בא משליך את זה לאזור של שכונה שהיא שכונה אחרת, אז נהיה שם משהו מאוד לא מקצועי בסוף. אז באמת שאתה חי את האזור, אתה חי גם את המחיר. אני, לדוגמה, בא, רואה נכס, יכול להעריך אותו פחות או יותר את המחיר. אם לקוח מבקש מחיר שהוא מעל 8-10% ומעלה, מעל המחיר שאני הערכתי, אני מעדיף לא להתעסק. אני אומר בדיוק מה אני חושב שזה המחיר. גם אם אני אתחיל בתור מחיר פתיחה בין 5-8% יותר גבוה, אני חושב שזה עדיין בסדר. אבל לבקש 15% או 20% מעל מחיר השוק, אני מעדיף לא להיות שם ולשבת בצד ולרשום לי תזכורת, לדבר איתו עוד חצי שנה. אוקיי? ובסוף אני חוזר לאנשים האלה ומסביר להם בדיוק מה החסרונות. גם אנשים צריכים להבין, לדוגמה, נכסים שנמצאים על... כביש ראשי או קומה ראשונה או נכס ליד איזשהו מפגע מסוים כזה או אחר, צריכים לדעת שיש ערך לכל הדברים האלה מסביב, וגם אם השקעת בבית שלך שיפוץ של מאות אלפים עם מטבח יוקרה ועם גופי תאורה של מותג כזה או אחר וגם כלים סניטריים, זה לא משנה, הכביש הראשי יוריד את כל הערך של כל הדבר הזה, או הקומה הראשונה אם היא פונה לאיזשהו משהו רועש. אז אנשים צריכים לדעת שלא תמיד גם הם יקבלו את המחיר בהתאם למה שהשקיעו.
אני קורא לזה מחיר סנטימנטלי.
כן, כן. הייתה לאחרונה איזושהי דירה שנמכרה, אפרופו צפון תל אביב, שוק בוער, ביקוש מצוין, נכס מקסים לאחר שיפוץ, אבל קומה שנייה ללא מעלית, אוקיי? ופונה לכביש ראשי. נכס שנמכר אחרי 2.5 בשוק, אוקיי? אז נכסים כאלה כן נמצאים, עברו איזה 4 בלעדויות, 4 סוכנים שהיה להם בלעדיות, ולאחר מכן זה נכנס לשוק הפתוח, עד שהגיע כנראה לקוח שהנושא של השמיעה כנראה לא היה הכי חד אצלו, ואז לא הפריע לו רעש של כביש ראשי. אז נכון, בסוף לכל סיר יש את המכסה, לכל נכס מוצא את הקונה שלו, בתמורה למחיר מסוים. זה בגדול כרגע.
כל סיר יש מכסה, כן.
אכן כך. שאלה נוספת שהייתי רוצה לשאול, מה מרכיב המשקיעים ומה מרכיב הדירות למגורים באזור?
אולי רגע נחלק את זה לשלושה מרכיבים. יש משקיעים, מגורים ודירות רפאים.
דירות רפאים, אוקיי, אז אני אגע בהכל. אז לגבי נושא של משקיעים, הקובעים של המשקיעים נמצאים היום בעיקר באדר יוסף ונווה שרת.
כי
אלה שכונות עדיין עם בתים ישנים, עם מטרז' קטן ועם פוטנציאל להתחדשות עירונית, חלקם בתהליך, חלקם עדיין לא בתהליך. מה שבתהליך לא משנה, גם אם זה עדיין 5-6 שנים קדימה להריסה, זה עדיין...
מה ממוצע המחירים שם? עוד פעם, ממוצע במקרה הזה זה משהו מאוד מאוד גס, אבל...
נגיד מחירים בנווה שרת של דירות של 45-50 מטר, פלוס מינוס 2 מיליון.
אוקיי.
אוקיי.
שני חדרים, שלושה חדרים.
כן, שניים וחצי, שלושה חדרים, קומה שלישית רביעית בלי מעלית, אוקיי, אבל כן בהליכים של פינוי-בינוי. אוקיי? הליכים ראשוניים.
כן, פוטנציאל אבל, בוא נניח להוסיף עוד מיליון שקל ברגע שיהיה פינוי-בינוי, ונכס נורמלי.
תראה, אם נכס כזה לדוגמה שעולה מיליון שקלים, שני מיליון שקלים, היום הוא 50 מטר, והם אמורים לקבל שם דירת שלושה חדרים, שבסביבות ה-75 עד 80 מטר. השווי של דירה כזאת מוכנה היום נע באזור ה-2.5 עד 2.700 באזורים האלה. אז שוב פעם, כל אחד עושה את הדלטה שלו בקטע הזה, ברמת הכדאיות שלו. אז זה בקטע של הנכסים להשקעה. וגם באדר יוסף, ששם עדיין אתה יכול למצוא... נכסים, כבר אין כמעט למצוא נכסים מתחת לשני מיליון, זה ממש בשוליים. אם תמצא באדר יוסף זה יהיה רק נכסים של 25-30 מטר.
25 מטר?
כן, 25-30 מטר, ברמות של 2 מיליון שקלים, עם פוטנציאל של הריסה ובנייה, של תמ"א 2 או פינוי-בינוי. זה הבודדים. בוא נאמר, נכסים שמתחילים בספרה אחת כבר הולכים ונעלמים מאזורנו.
כן.
זה בגדול. לגבי נושא של שאר השכונות, אנשים מגיעים, כן, בכובע של לגדל משפחה, ילדים, שאלה האנשים שגם מוכנים לשלם את המחיר השוק יותר, מחיר ההוגן יותר.
בסדר, הם גם קונים דירות יותר גדולות מן הסתם, הם לא קונים 50 מטר בדרך כלל. אתה לא תמצא שם 50 מטר, תקן אותי.
דירות חמישים, איפה? באיזה
רמה? ברמת אביב? אתה לא תמצא 50 מטר, חמישה, מחסן בגודל 50 מטר.
כן, לא, אתה יכול למצוא ברמת אביב הישנה, אוקיי? באזורים של רמת אביב הוותיקה, דירות קטנטנות כאלה.
חוב רידינג.
רידינג, בדיוק, עושים טעות האלה, אבל פחות, זה פחות הנכסים שיבוא עכשיו משפחה או זוג עם ילד לגור, להתגורר שם.
זה גם כן, דרך אגב, נכסים להשקעה, אבל...
מצוינים.
אבל המשקיעים שם צריכים להשקיב הרבה יותר משני מיליון שקל, נכון?
כן, כן, לחלוטין. אפילו קרוב לשלושה מיליון שקלים.
שלושה מיליון לבית דירה ברחוב רידינג, בניין רכבת של שתי קומות בדרך כלל בלי מעלית.
נכון, נכון.
אבל פוטנציאל להכפיל כנראה את
המחירים. אני נגיד דוגמה, לפני שלוש שנים בערך מכרתי בשכונת נווה אביבים, הייתה לי איזו עסקה בבניין ש...
איזה שכונה מקסימה, נווה אביב, כן. וואו.
דירת שלושה חדרים של 70 מטר, שנמכרה ברמות בזמנו של באזור ה-2.9, אוקיי? כבר השלב של התמ"א כבר מתחיל שם, ונכון להיום הקבלן משווק שם דירות החל מ-4.4.2, אוקיי? שלוש שנים, פלוס מינוס. כל הדבר הזה.
טוב, אבל יש במקרה הזה גם לשכונה ערך מוסף מאוד מאוד גדול מבחינת
המיקום.
המיקום של השקט, הכפר בתוך העיר.
לגמרי.
קיבוץ כזה. זה קיבוץ כזה.
גם כפר בתוך העיר, נכון, גם הרבה ירוק. מצד שני גם נגישות לצירי תחבורה, גם בתי ספר, גם גני ילדים, קרבה לקניון רמת אביב, קרבה לאוניברסיטת תל אביב, כל האזורים האלה בכלל גם. ברמת, נגיד, גם בקובע של משקיעים, יודעים שקל להם יהיה עם סוחרים שהם סטודנטים באוניברסיטה, גם משהו שמחזק שם את הביקושים בצד של ההשכרות, מעבר למשפחות שמחפשות לגור לגדל משפחה. מה עוד?
דירות רפאים שאלתי גם כן.
דירות רפאים כמעט ואין. הבודדות שאתה מוצא דירות רפאים זה בעיקר אחרי שיש סכסוכי יורשים שלא הגיעו להסכמות לגבי מחיר. גם לא רוצים בינתיים להזכיר. ועד שלא מוצאים את הפתרון למכור את הנכס, אתה יכול למצוא נכסים כאלה בין חצי שנה לשלוש שנים ריקות. ריקות, אתה רואה אותם, אתה רואה את ה...
אבל אין מקרים של עולים חדשים או תושבי חוץ שקונים דירות בשביל לבוא לחודשי הקיץ והשאר, פחות, נכון?
פחות באזורים האלה. יותר, יותר באזורים של לב העיר, אוקיי? להיות קרוב למרכז העיר וגם קרוב לים. בשכונות הצפוניות אולי זה בשוליים באזורי הגוש הגדול, כן, אזורים של שכונת גלילות ואזורי חן, כן, ממש אבל בשוליים. רוב המשקיעי חוץ ואנשים שמגיעים היום מחול מחפשים את הים, אבל באזור של יותר קרוב ללב העיר מאשר לשכונות הצפוניות.
דרור?
איפה פוטנציאל התאמה באזור שלך?
בעיקר באדר יוסף ונווה שרת, זה בעיקרו. יש היום כמה פרויקטים, גם של תמ"א 2, תמ"א 1. אני יכול להגיד לך שהפרויקטים של תמ"א 1 מתקשים מאוד לשווק שם את הדירות החדשות. אנשים שם באזור לא מוכנים כמעט לשמוע על דירות חדשות של תמ"א 1, אלא רק תמ"א 2. וגם נכסים במיקומים מצוינים. גם הם פונים לכל אפיקי השיווק שיכולים להיות, פרסומים, פניות למטווחים, אבל קשה מאוד להביא אנשים לרכוש דירות חדשות לתמ"א 1, ושם קל יותר כן להשיג הנחות במחיר לדעתי. יש יזמים שיושבים עם נכסים מעל שנה ואולי אפילו מעל שנתיים בשוק למחירה, כי הם בניינים בתמ"א 1. ולא כולם רוצים לגור בבניין שהדירות למטה הן ישנות וגם לא היה שם איזשהו רענון באוכלוסייה, ולא כולם רוצים לגור בבניין שהחנייה שלך נמצאת במכפיל ולא בחניון תת-קרקעי. יש אנשים שכאילו רק שומעים את המילה מכפיל או חנייה רובוטית, נבהלים ולוקחים את הרגליים ואומרים לא, אני רוצה חנייה לבד. אני
רוצה תל אביב, אתה רוצה חנייה,
אופניים חשמליות. דווקא ברכיבים יש כמה פרויקטים שהם פרויקט פרימיום, הייתי אומר.
כן, יש כמה פרויקטים כאלה באזור. שוב פעם, נכון, לא של תמ"א 1.
לא, גם של תמ"א 1.
של תמ"א 1? תמ"א 1, לא. ברביבים לא, ברביבים אין פרויקט של תמ"א 1. יש, היה בעבר משהו, וגם להם לקח הרבה זמן למכור את הנכס שם, ששם זה היה ספציפית דירת גן, אם אתה מדבר על משהו שאני...
אם אתה... ירוגים על חפות או משהו כזה.
לא, זה לא רביבים, זה רמת החייל. אוקיי, זה שכונת רמת החייל. שמה כן, שמה יש פרויקטים של תמ"א 2 ופינוי בינוי, כן, בספציפית הרוגי מלכות ורחוב עולי הגרדום.
עולי הגרדום, כן.
כן, אז זה ברמת החייל, שם כן יש את זה, יש את זה, אבל כולם, אם אני לא טועה היום, בתמ"א 2. כבר אין כמעט תמ"א 1.
רובי, אני רוצה לשאול שאלה דווקא... שאלה, איך אומרים, קדימה, בהמשך לשיחה עם ריקו דווקא, מה יהיה בעוד שלוש שנים בשוק?
תראה.
במיוחד באזורים שלך.
עדיין, שוב פעם, הביקוש הוא קשיח לאזורים האלה, גם לדירות, ובמיוחד בשנה האחרונה, וכנראה שגם בעקבות הקורונה, וגם בעקבות זה שלצעירים יש היום יותר כסף, הם יותר מעוניינים לגור בבתי קרקע. מעבר, אל תשכח שיש לנו את אזור התעשייה של רמת החייל ועתידים, שגם יש גם הרבה חברות הייטק, גם הרבה חברות גדולות, שאנשים רוצים לגור קרוב לעבודה, וזה מביא הרבה משפחות לגור ולגדל את המשפחות, לגדל ילדים באזורים האלה, ברווחה יותר, לא בצפיפות של מרכז תל אביב, עם חינוך ברמה גבוהה, וכל המסביב. דברים שנותנים בעצם איכות חיים.
כלומר, עדיין יהיה את אותו ביקוש, יהיה אפילו יותר, אתה אומר.
אני מעריך שיהיה יותר, וזהו, קרקעות כאן באזורים האלה ספציפיים.
אין קרקעות.
אין לנו קרקעות, למעט להרוס או בתי קרקע ישנים ולהפוך אותם לבנייה רבויה, דבר שהיה קצת בשוליים בשנים האחרונות.
אבל הוא לא יהיה, כי מרבית הבתי קרקע הישנים הם ביחד, ואז אתה לא יכול לבנות בניין.
אז כן, אז אתה בעצם רוכש את שני הדו, אוקיי? ואתה יוצר בנייה רבויה, כמובן, צריך שיהיה
כלכלי. עוד פעם, אתה לא יכול לעשות אבל מגדל, אתה תעשה שלוש, ארבע קומות.
נכון, נכון. באזורים האלה זה לא בנייה של מגדלים, אלא בוא נאמר, אם ניקח סתם דוגמה, את שכונת שיקון דן, על מגרשים של 600, 700 מטר, 800 מטר, בנו שם בניינים של 5-6 דירות, אוקיי? לא מגדל של 10, 20, 30 דירות, אז זה פחות או יותר, אוקיי? אנחנו לא בבנייה הגבוהה, זה עדיין אזור שרוצה להיות ירוק, פתוח, מרווח, ולא בצפיפות, שזה מה שמייחד את האזורים האלה.
כן.
צריך
לזכור
מדרום לראול ולנברג זורם הירקון, והאזור שם הולך להתעבו, הוא שייך כבר לבני ברק,
נכון.
מה שנקרא רחוב הלכי, ושם הולך להיות לדעתי עיבוי איפה שתחנת הרכבת, גם של מגורים לציבור החרדי במסגרת עיריית בני ברק.
נכון, וגם מהצד השני, דרך אגב, אם ניגע בנושא של הזכייה האחרונה של המכרז, לדוגמה של קנדה ישראל, של האזור של רמת השרון שגובל ממש לשכונות הצפוניות בתל אביב, כי שכונת אל ברוך צפון לדוגמה גובלת בשכונת נווה גן, שהן צמודות אחת לשנייה, רק שאחת בתל אביב ואחת ברמת השרון, וכל השטחים החקלאים שמסביב ל...
מה שנקרא הכפר הירוק.
הכפר הירוק, מאחורי בית אלמין קריית שאול, וכל האזור הזה, זה גם אזור שיבנה בו, וגם הצד השני, בעתיד הרחוק יותר, כל האזור ש... קרוב לאצטדיון הטניס של רמת השרון, האזורים ש...
משם ולכיוון צומת מורשה.
בדיוק, שזה, איך אומרים, החצר האחורית של צהלה ונווה שרת בעיקרה.
כן.
כן, אבל שוב פעם, זה נראה יותר בעשר שנים פלוס.
תשמע, זה אזור מעניין, זה אזור מבוקש ולא מבוקש, אפשר להגדיר את זה.
זה אזור מקסים, זה אזור מבוקש, וזה אזור ש... תשמע, אני הראיתי לפני שבוע בית קרקע בגני צהלה, במחיר של 5 מיליון, הגיע אליי מישהו מדרום תל אביב, אומר לי, וואו, מה זה, במחיר של 5 מיליון בית, 220 מטר בנוי, מרפסת גדולה, במחיר הזה אני מקבל דירת 4-5 חדרים ממוצעת בתל אביב. פשוטה.
עוד לא הכירו את זה, עוד לא הכירו את זה.
אז יש הבדל בין לגור בהארדקור של תל אביב, לבין להיות באיכות חיים, יותר משפחה, יותר אזור פתוח וירוק, עם רווחה יותר גדולה לדעתי.
רובי, שמחנו מאוד מאוד לארח אותך כאן אצלנו.
רגע, אני רוצה לפני שאוכל שאתה מסכם, בשנייה שנשארה לי, להגיד שכשמקשיבים לך, רובי, מבינים כמה חשוב לעבוד עם מתווך מקצועי ששולט באזור העבודה שלו.
תודה רבה.
נכון, זה... אמר את מילות הסיכום שלנו.
ולמי שעוד יש שאלות בנושא ורוצה לדעת, מוזמן להגיע אליי או בדף הפרטי או בעסקי, רובי צוק.
רובי צוק, אין הרבה כאלה רובי צוק אני חושב.
בדיוק.
שמחנו מאוד לארח אותך, תודה רבה שהגעת אלינו כאן לפרלמנט הנדל"ן.
תודה לך.
בכיף, תודה דרור, אני מקווה שתהיה אצלנו כאן בשבוע הבא. תודה לשוקי לכולם, אנחנו שבוע הבא נהיה כאן אחרי גידי לוויתן במקשיבי החלומות, אחרינו רותי מרקוס כהן מבסול, תזכרו, יום חם היום, מחר, מחרתיים, שימו כלי מים לחיות ברחוב, לא עולה כסף. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים, תודה, תודה דרור, ביי ביי.
תודה
אופיר,
להתראות
שלום. ביי, שבת
שקטות
אתם מאזינים לתוכנית מי בסול, בהגשת רותי מרקוס.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל.